כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, ג' בסיוון תשע"ז, מ"ז לעומר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף קוף חבב. אתם מאזינים ברדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שלושת ימי ההגבלה. אלה הם שלושה הימים הגדולים שלפנינו בסייעת הדשמיא הגדולה, בתחילתו של השבוע הזה, שסיוע קבלת התורה בחג מתן תורה, בא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, בוו בסיוון, יום רביעי השבוע. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לדי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כתוב בספר מעבר יבוק, וזה לשונו. כתוב במנהגי הארי, כי הוא היה נוהג לומר קודם שייכנס לבית המדרש תפילת רבי נחוניה בן הקנק, הכתובה במשנה ומפורשת בגמרא, ואחר כך היה אומר את הפסוק, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. יערוף כמטר לקחי תיזל כתל אמרתי, כי סעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. צור תעודה חתום תורה בלימודי, וגם את הפסוק הזה הפוך, בלימודי תורה חתום תעודה צור, ושלוש פעמים, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. לאחר מכן את הפסוק בחוקתך אשתעשה, לא אשכח דבריך. והמזמור של שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות, צאו ידיכם קודש וברכו את אדוני. יברך לך אדוני מציון עושה שמיים וארץ. כל זה היה ממנהגי הארי. והשלה הקדוש כותב, מה טוב כשפותח את הספר יומר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, וגם בבוקר הראשון של שלושת ימי ההגבלה, אנחנו פותחים בשיעור דפינו היומי, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם. והשיעור הזה היה בערב שבת קודש, פרשת במדבר, את למדנו את דפים קוף חף דלת וקוף חפי. בסיום השיעור, שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה מה דורשים חכמים מההיקש של המילים פי שניים, והתשובה שנותנים לבחור את בית החלקים בשדה צמודים. שאלה שנייה, מה דורש רבי מהמילים לתת לו, והתשובה שיכול הבחור לומר איני נוטל ואיני נותן. שאלה שלישית, הניח לבניו דקל והתעבה לאחר מותו, האם הבחור נוטל פי שניים ומדוע, והתשובה לדברי הכל נוטל פי שניים מפני ששם דקל עליו. שאלה רביעית, מה הסתפק רבא בר חנא כשאמר שאם עשה בן כרבי ובן כחכמים, עשוי? והתשובה, לרשב"ם הספק בכל מקום אם הלכה כרבי מחברו או מחבריו, ותוספות בשם רבינותם מפרשים שהספק הוא רק כאן, אבל בכל המקומות בוודאי שהלכה כרבי רק מחברו ולא מחבריו. בשם רי מפרשים התוספות שהספק הוא, האם כשפסקו תמיד הלכה כרבי מחברו יש לדייק ולא מחבריו, או שיש לדייק שכשחולק עם חבריו, רק לפעמים הלכה כמותו. שאלה חמישית, באיזה הלוואה לדברי הכל נוטל הבכור פי שניים, והתשובה בהלוואה שיש עליה משכון משום שקיים אלן, שבעל חוב קונה משכון? שאלה שישית, מה הסברה של חכמים נוטל הבכור פי שניים בתשלום הלוואה בשטר, והתשובה משום שמלווה בשטר הרי הוא כגבוי? שאלה שביעית, מהי סברת רבא שמעות נחשבות ראוי, והתשובה שמלווה להוצאה ניתנה ולכן המעות עצמם אינה משועבדות לבעל חוב? שאלה שמינית, מנין נוכיח הבעיה שקרקע נחשבת מוחזקת ביד הבעל חוב, והתשובה מהדין שיתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר וגובה אותם מהם. שאלה תשיעית, מהי שיטת רבא ורב נחמן עצמם בדין אם בכור נוטל פי שניים במלווה? והתשובה, הם עצמם סוברים כרב יהודה בשם שמואל, שאינו נוטל פי שניים במלווה כלל. השאלה האחרונה, מהי סברת מחלוקת רבנן ורבונה אם הבעל יורש במעשה של הסבתא? והתשובה, האם כשהנותן אומר ואחריך ליורשי, כוונתו גם ליורשי יורשי, או לא. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות שלנו לעשר השאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר שאלנו ולמדנו בערב שבת קודש פרשת במדבר. חיית מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, ג' בסיוון תשע"ז, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו ביום הזה, ולימוד דפינו היומי על הודף קוף חפב, ממסכת בבא בטרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף חף ה' עמוד א' בשורה האחרונה, מן המילים מהי סבדה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנחנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. בשיעורנו הקודם למדנו על ארבע קושיות שהקשה אביי על רבא. אחת הקושיות שהקשה אביי על רבא הייתה, הרי אתה רבא אמרת לקמן לגבי שיטת המוראי ארץ ישראל שנכסים הראויים ליפול לאישה בירושה מן הסבתא שלה, ומתה האישה קודם שנפלה הירושה, אין בעלה של האישה יורש אותה, משום שאין בעל יורש את אשתו בראוי. אומר אביי, מסתבר שהטעם שהמוראי ארץ ישראל החשיבו את הנכסים הראויים לירושה לראוי, זה בגלל שהסבתא לו הייתה רוצה, הייתה יכולה למכור את הנכסים הללו, ובכך לגרום שלא ייפלו בירושה. לכן, הנכסים הללו נחשבים ראוי. אם כך, שאל אביי, גם קרקע שגובים היתומים מבעלי חובות של אביהם צריכה להיחשב ראוי, שהרי הלווה היה יכול למוכרם ולפרוע חובו במעות. אז מודוע אתה רבא אמרת שחוף של אביהם של היתומים נחשב למוחזק. עכשיו אנחנו מתחילים את שיעור דפינו היומי עם בירור הגמרא אודות אותו מעשה של הסבתא שהוזכר לי. מבררת הגמרא מהי סבתא, מהו המעשה עם הסבתא. משיבה הגמרא דאהו שכיבמרה, היה לו עלינו אדם גוסס, ודברי שכיבמרה ככתובים וכמסורים דמי, שכן תקנו חכמים שיוכל להקנות באמירה בלבד בלא שום מעשה קניין. אותו שכיב מרד אמר לו, הוא אמר לסובבים אותו, הרי אני נותן את כל נכסיי לסבתא, לזקנתי, אם אביו או אם אמו, ובטרה לירתי, ואחרי שתמות יהיו הנכסים שלי, ולא ירשו אותה היורשים שלה, כגון בנה או ביתה או אביה או אחיה של הסבתא. הם לא ירשו את זה, אלא ירשו את זה בני או ביתי או אחי, הקרוב קרוב קודם. כך ציווה אותו שכיב מרע. אב ילי ברת הדעה ונסיבה הייתה לו לאותו שכיב מרע, בת יחידה שהייתה נשואה שכיבה, ומתה בחיי בעלה ובחיי הסבתא. בתר דשכיבה, סבתא, אתה בעל כתבה. לאחר שמתה הסבתא, בא הבעל של הבת וטבע את הנכסים, שכן בשעת הציווי הייתה הבת היורשת של האדם הזה. והרי זה כמו שציווה נכסי לסבתא, ואחריה, אחרי שהסבתא תמות, לביתי. לפיכך טען בעלה של הבת, מאחר שמתה אשתי, יש לי לירש את הנכסים, שכן הבעל יורש את אשתו. נחלקו האמוראים שלפנינו בהכרעת הדין במעשה האמור. אמר אבונה מדברי הנותן משמע, לירתי ואפילו לירתי ירתי. הרי אני נותן את הנכסים ליורשי, אפילו אם בסופו של דבר ייפלו רק ליורשי יורשי. שהיו בעולם בשעת מיטת הסבתא, ובכלל זה בעל הבת. לפיכך הדין עם הבעל והוא זוכה בנכסים. ובהמשך הסוגיה יבואר מדוע יורש הבעל נכסים אילו, אפילו שאינו יורש את אשתו בראוי. ואילו רבנן אמר, משמעות דברי הנותן, משמעות דברי השכיב מרע הם, לירתי ולא לירתי ירתי, ליורשי הבאים מכוחי שיהיו בעולם בשעת מיטת הסבתא, אבל לא ליורשי יורשי, שאינם באים מכוחי אלא מכוח יורשי. ומאחר ובשעת מיטת הסבתא אין ביתו קיימת, נמצא שאין לו יורשים בעולם, אלא רק יורשי יורשים, ועל כן אין יוצאים הנכסים מרשות הסבתא, אלא נשארים הם אצל יורשיה. שואלים התוספות דיבור המתחיל לירתי, הרי שנינו בברייתא לקמן דף קוף למד וו עמוד ב', כשאדם ציווה נכסי לך ואחריך יירש פלוני ואחריו יירש פלוני, אם מת הראשון קנה שני, מת השני קנה שלישי, אם מת שני בחיי ראשון, יחזרו הנכסים ליורשי ראשון, והוא משום שלא יקנה לשלישי, אלא רק לאחר שזכה בהם השני. ומאחר שמת השני ולא זכה בהם מעולם, גם השלישי אינו זוכה בהם. משמע, שדווקא אם יקנה לשלישי לאחר מיטת השני, אז חוזרים הנכסים ליורשי הראשון. אבל אם לא יקנה לשלישי, זוכים יורשי השני בנכסים גם אם מת השני בחיי ראשון. וזה לא כמו רבנן הסובר שאינו מקנה אלא לשני עצמו ולא ליורשיו. תרצים התוספות שהוא הדין גם אם לא יקנה לשלישי, שהנכסים חוזרים ליורשי ראשון. רק נקטה הברייתא את האופן הזה כדי להשמיענו שאין השלישי זוכה בנכסים, אלא אם כן נפלו קודם לרשות השני. אילו הרשב"א והריטב"א מקשים להפך. בתוספתא שנינו שגם אם מת שלישי בחיי שני ואחר כך מת השני, יחזרו הנכסים ליורשי הנותן. לכאורה מוכח מזה כדברי רבנן, שדעת הנותן היא רק למקבל עצמו ולא ליורשיו. וזה נגד דעתו של רבונה הסובר שאף יורשיו בכלל. ומתרצים הרשב"א והריטב"א שגם לרבונה דווקא כשאומר לירתי משמע אף ליורשיהם. אבל כשאומר לפלוני, כפי שמופיע בברייתא לקמן, אין יורשיו בכלל דבריו. ולפי זה אם לא אמר ובטרה לירתי, אלא אמר ובטרה לביתי, אחר כך לביתי, לדברי הכל אם מתה הבת בחיי הסבתא, אין ליורשיה כלום. ויהיה הגמרא את הכרעת אמוראי ארץ ישראל בדין האמור. שלחו מטעם, שלחו משם, מארץ ישראל, הלכת הכבתי דרבנן, ולאו מטעמי. ההלכה היא כדברי רבנן, אבל לא מטעמו שלו, אלא מטעם אחר. ומפרשת הגמרא את דבריהם, הלכת הכבתי דרבנן, דבעל לא ירית. הבעל לא יורש את הנכסים הללו, אם מתה אשתו בחיי הסבתא. ואולם לאו מטעמי, לא מן הטעם המבואר לאל שמשמעות יורשי אינה כוללת את יורשי יורשיו. דאילו רבנן סבר שלא רק בבעל הדין כך, אלא אף על גב דאבל איברה לברתי לא ירית. גם אם היה לה בן לבת הזו, הוא לא היה יורש את הנכסים עם האמא שלו. דהיינו הבת מתה בחיי הסבתא. זאת משום שלא נתן את הנכסים אלא ליורשיו שיהיו בעולם בשעת מיטת הסבתא ולא ליורשי יורשיו. ולא כן היא ההלכה. דהרי אילו אבל איברה לברתי ודאי ירית. אם היה בן לבת הזו ודאי היה יורש. ולא אומרים שדעת הנותן היא דווקא על יורשיו, אלא דעתו אפילו על יורשי יורשיו שיהיו בעולם בשעת מיטת הסבתא. ואף על גב שאינם באים מכוחו אלא מכוח כוחו מכל מקום, גם הם בכלל דבריו ובטרה לירתי. שכן במקום שאין בן כל יוצא חלציה של הבת, קודמים לשאר קרובי האב, כגון אביו או אחיו. ורגיל אדם לקרוא לכל הקודמים בירושתו יורשי. ולמרות שבשעת הציווי עדיין הייתה הבת קיימת, והייתה היא היורשת ולא בנה או ביתה, מכל מקום באומרו לירושי כוונתו היא, למי שיהיה יורשו בשעת מיטת הסבתא, דהיינו בן הבת או בת הבת. אילו הרשב"א והריטב"א מפרשים שכוונתו לתת ליורשו הנמצא בעולם עכשיו בשעת הציווי שהיא ביתו. ויורשי הבת אינם זוכים בנכסים מכוח הנותן אלא מכוח ירושתה. ואפילו שאין הבת בחיים בשעה היא, הרי הוא מקנה לה את הנכסים על מנת שירשו אותה יורשיה ממנה. ורבנן סובר שאינו מקנה את הנכסים לבת אלא אם כן תהיה בחיים בשעת חלות הקניין. אבל אם לא תהיה אז בעולם והיא לא תזכה בפועל בנכסים אלא יורשיה, אינו מקנה אותם גם לא לה. ממשיכה הגמרא ומסבירה, ובעל היינו תמה דלא ירית, והטעם שאין בעלה יורש אותה אם מתה בחיי הסבתא, זה משום דאבלי, הממון הזה נחשב ראוי בלבד לבת, שכן לא הוחזקה בו בחייה, אלא היה עדיין ממון הסבתא, ואין הבעל נוטל את ירושת אשתו בממון הראוי לה, כשם שהוא יורשה בממון המוחזק לה. בעל יורש את אשתו רק בממון המוחזק לה ולא בממון הראוי לה. והממון הזה הוא ממון ראוי, וממילא אינו בכלל יורשי יורשיו לגבי הנכסים הללו. כאמור, הלכה בידינו בכל היורשים ממשפחת האב, שמוריש אדם ליורשיו גם ירושה שנפלה לו ממורישיו לאחר שמת. שכן שנינו לאל בדף קופת ו' עמוד ב', שירושה ממשמשת והולכת בקבר ועוברת דרך המת ליורשיו. אבל ירושת הבעל אינה נוהגת אלא בנכסים שהוחזקה בהם האישה בחייה, ולא בנכסים שנפלו לה ממורישיה לאחר שמתה. ושנינו לאל בדף קוף י' ג' עמוד א' במקור הדין הזה, אמר רבי, ויש אומרים שאמר זאת משמי דרב יושע בן קורחה, מניין לבעל שאינו נוטל בראוי כבמוחזק, שנאמר בספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק רב ב', וסגוב הוליד את יאיר, ויהיו לו 23 ערים בארץ הגלעד. נשאלת השאלה, מניין ליאיר ערים שלא היו לו לסגוב, אלא מלמד שנשא סגוב אישה ומתה בחיי מורישיה, ומתו מורישיה וירשה יאיר, ולא סגוב בעלה. וכך גם נאמר בספר יהושע פרק חב דלת פסוק למד ג' ואלעזר בן אהרון מת ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו. מניין לפנחס את אותה גבעה שלא היה לו לאלעזר אביו? מלמד שנשא אלעזר אישה ומתה בחיי מורישיה, מתו מורישיה וירשה פנחס ולא אלעזר בעלה. מבררת הגמרא את שיטת רבונה ומקשה הגמרא. אם אכן נכסים אילו אינם אלא ראוי בלבד, מכלל משמע דרבונה שפסק שהבעל יורש אותם, סבר שבעל נוטל בראוי כבמוחזק. בעל יורש את אשתו גם בנכסים ראויים ולא רק מוחזקים. והרי לאל בדף קוף י' ג' עמוד א' מבואר מדרשות הכתובים שעכשיו הבאנו שאין הבעל נוטל בראוי ואין חולק בדבר. אמר רבי אלעזר, מתרץ רבי אלעזר על הקושייה האמורה, דבר זה נפתח בגדולים ברבונה שהתחיל להשמיענו את הדין הזה, ונסתיים ביורו בקטנים. אומר רבי אלעזר, בי עצמי. ואני מסביר את הדברים כך, שכן, לעולם אין הנכסים קרויים ראוי, אלא אף בחיי הסבתא הם נחשבים מוחזקים אצל הבת. זאת למה? משום שכל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי. כלומר, כל האומר נכסי לפלוני, ואחרי מותו של פלוני יהיו הנכסים לאדם אחר, כבר מעכשיו הוא מקנה את גוף הנכסים לשני, ואינו נותן בהם לראשון, אלא קניין פירות, שאין גוף הנכסים שלו לגמרי ואינו רשאי לחלותם, אלא הם קנויים לו רק לאכילת פירותיהם ולשאר תשמישיהם. עד מיטתו. לאחר מכן זוכה השני גם בקניין הפירות. לפיכך סובר אבונה שאם אמר נכסי לסבתא ואחריה לביתי, אפילו שמתה הבת בחיי הסבתא, הרי היא מורישה את הנכסים לבעלה. שכן, נקנו לה בקניין הגוף עוד קודם מיטת הסבתא, והרי הם מצוי אצלה ולא רק ראוי בלבד. ורבא מבאר את סברת בני מערבה. אמר רבא, מסתבר טעמה דבני מערבה. מסתבר טעמם של אמוראי ארץ ישראל. שכן, כל זמן שהסבתא בעולם אין הנכסים מוחזקים אצל הבת, משום דייקד עם סבתא וזבנה, זבינה זביני. אם קדמה הסבתא ומכרה את הנכסים בחייה, המחר קיים לעולם. שכן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל הסובר, שאם נתן מתנה לפלוני ואחריו לשני, אין השני זוכה במתנה, אלא אם כן עדיין נמצאת המתנה ברשות הראשון בשעת מיטתו. אבל אם מכר אותה הראשון לאחרים בחייו, המחר חל לעולם. ואף לאחר שמת הראשון אינה עוברת לשני, אלא נשארת אצל הקונה. מזה מוכח שהאומר אחריך אינו כאומר מעכשיו, ולא חל המתנת השני מיד, אלא רק לאחר מיטת הראשון. שהרי אם זוכה השני מיד בגוף המתנה, ואין לו לראשון בה אלא קניין פירות בלבד, לא ייתכן שיוכל לראשון למוכרה לאחרים לעולם. נמצא שכל זמן שהסבתא בעולם, אין לה לבת כלום בנכסים, ואינם מוחזקים אצלה. לפיכך אין בעלה יורש את הנכסים הללו, שכן אין הבעל יורש בראוי כבי מוחזק. מביאה הגמרא עכשיו את הכרעת ההלכה בדין ירושת בעל וירושת בכור. אמר אף פאפה אילכתא, אין הבעל נוטל בראוי כבי מוחזק. כלומר, אין הבעל יורש את אשתו אלא בנכסים שהחזיקה בהם קודם שמתה, ולא בנכסים שלא זכתה בהם מעולם. אלא היו רק ראויים להיות שלה אילו הייתה בעולם בשעת מיטת מורישיה. כגון שמתה בחיי אביה, ולאחר שמת אביה נפלה לנחלתו כשהיא בקבר, שאין הבעל יורש את הנחלה הזו, אלא בנה יורשה. וכן אין הבכור נוטל פי שניים בממון הראוי לאביו, כשם שהוא נוטל במוחזק לאב. וכגון בשבח שהשביחו הנכסים לאחר מיטת האב, שאין הבכור נוטל בו פי שניים, משום שלא הוחזק השבח הזה על ידי האב בחייו. אבל אם מת הבכור בחיי אביו לאחר מיטת אביו, יורשים בני הבכור את חלק הבכורה של אביהם בירושת אביו. ומה שאמרנו שאין הבכור נוטל פי שניים בממון הראוי לאביו, זה כשיטת חכמים הסוברים, שאפילו בשבח שהשביחו הנכסים מעליהם, אינו נוטל פי שניים. ולא כשיטת רבי הסובר, שדווקא בשבח שהשביחו היתומים בידיים, נחשב לראוי. אבל, גם לחכמים דווקא שבח שהשתנה שמו, נקרא ראוי. כגון שחת שנעשתה שיבולים, או פרחי דקל שנעשו תמרים. אבל דקל שגדל והתעבה, או קרקע שהעלתה סרטון, נחשב השבח הזה למצוי אצל האב, מאחר שלא השתנה שם הדקל או הקרקע מחמתו. וכן אומרת הגמרא, אין הבכור נוטל פי שניים במלווה שהיה אדם אחר חייב לאביהם. בין שגבו היורשים קרקע בפיראון החוב, ובין שגבו מעות בחוב הזה, שכן לא הוחזק האב בקרקע ובמעות הללו, ואינם אלא ראוי, ואין הבכור נוטל בראוי כבי מוחזק. רק במוחזק נוטל הבכור פי שניים, אבל בראוי הוא נוטל חלק כמו שאר האחים. ומלווה שעימו פלגי, חוב הלוואה של הווה הבכור עצמו מאביו, חולקים הבכור והפשוט ביניהם את חלק הבכורה של המלווה הזו. ואף שחוב שיש לאב על אחרים נחשב ראוי ואין הבכור נוטל בו פי שניים, אבל חוב שיש לו על בנו הבכור, ספק הוא בידינו האם נחשב לראוי או למוחזק. שכן ייתכן שהבכור רוצה לשעבד את נכסיו לאביו לגמרי בעין יפה, כדי שיחשב האב מוחזק בהם ויטול הוא, הבכור בהם, פי שניים. ומאחר שספק הוא, אם יש דין בכורה במלווה הזו, חולקים הבכור והפשוט את חלק הבכורה ביניהם, שכן ממון המוטל בספק הוא, וחולקים אותו. אף על גב שבכל מקום אין הלכה כסומכוס הסובר ממון המוטל בספק חולקים, אלא כחכמים הסוברים המוצאים מחברו עליו הראיה, יש מקומות שתקנו בהם חכמים חלוקה מספק. כך תוספות בדיבור המתחיל, ובמלווה שאימו פלגי. מביאה הגמרא אופן שבו נוטל הבכור פי שניים בשבח שהשביחו יתומים. אמר אבונה, אמר אבסי, אף על פי שאין הבכור נוטל פי שניים בשבח שהשביחו נכסים לאחר מיטת אביהם, ואפילו לרבי אינו נוטל בשבח שהשביחו היורשים בידיים, אבל בחור שמיחה באחיו ואמר להם, אל תשביחו את חלקי בנכסים, אלא נחלוק את הירושה ואשביח אני לבדי את חלקי הפשוט ואת חלק בחורתי, ואזכה בשבח שלהם, מיחה, מועילה מחאתו. אם לא שמעו לו והשביחו את הנכסים בלא לחלוק, הרי הוא נוטל פי שניים בשבח, שכן משעה שטבע הבכור חלוקה, הרי הוא זוכה במיד בחלק הבכורה. ומאחר שיש לו פי שניים בגוף הנכסים, ממילא יש לו גם בשבח פי שניים, שכן כל שבח היוצא מנכסיו של אדם, הרי הוא שלו. אבל כל זמן שלא טבע חלק בכורתו, עדיין אין לו פי שניים, גם לא בגוף הנכסים עצמם. וגם למאן דאמר לקמן, יש לבכור קודם חלוקה, אין זה אלא לאחר שטבע את חלקו. והר"ן מוסיף שלכך נקרא חלק הבכור מתנה, שכל זמן שלא גילה דעתו שהוא חפץ במתנה עדיין לא זכה בה, וכל שהוא מוחה הוא מגלה דעתו שהוא רוצה בחלק בכורתו. ולשיטתו של הר"ן, כל מה שמועילה מחאת הבכור זה רק למאן דאמר יש לבכור קודם חלוקה, אבל למאן דאמר אין לבכור קודם חלוקה, לא מועילה מחאתו, שכן גם לאחר המחאה אין לו פי שניים בגוף הנכסים, ממילא גם לא בשבח. הרשב"א מביא בשם רבינו חננאל, שפרש את כל הסוגיה בדרך אחרת על פי המבואר לקמן, שמועילה מחילת הבכור על חלק בכורתו. ובר אבסי לומר שאם יחה הבכור באחיו פעם אחת ואמר איני מוחל על חלק בכורתי, דיו, ואינו צריך למחות שוב בזמן שהם מתעסקים בירושה ומשביחים אותה. הרמב"ם מלכות נחלות פרק ג' הלכה ו' מעמיד את הדין הזה באופן שנטל הבכור בענבים אילו חלק כפשוט, שמבואר לקמן שבכך הוא מוחל על חלק בכורתו בכל הנכסים. על זה אמר אבסי שאם יחה ואמר ענבים אילו שאני חולק עם אחי בשווה, לא מפני שמחלתי בחלק בכורה, מועילה מחאתו ליטול פי שניים בשאר נכסים. ויהיה הגמרא את דברי המוראים באיזה שבח מועילה מחאת הבכור. אמר רבא, מסתבר טעם הדר רבסי, מסתבר דינו של רבסי הסובר שמועילה מחאת הבכור לתת לו פי שניים, רק בשבח של ענבים שהניח להם אביהם, ובצרום היורשים שלא מדעת הבכור, כלומר שלא מידיעתו, או בידיעתו אבל בעל כורחו. או בזיתים ומסכום, תלשום, שלא מדעתו, שאם יחה הבכור קודם לכן וטבע חלוקה, הרי הוא נוטל פי שניים בשבח של הבצירה והמסיקה, ונוטל פי שניים בענבים בבצורים בלא לשלם לאחים את הפרש הדמים, שבין ענבים מחוברים לבצורים, אלא משלם להם רק את היציאה, את ההוצאות שהוציאו על השבח הזה. כדין היורד לשדה חבירו שלא ברשות, שאם השבח יתר על היציאה, אין לו אלא יציאה. אבל אם דרחום היורשים לענבים ועשו מהם יין, על מנת לחלקו בשווה בין כולם, ולא התכוונו לגזול ממנו אלא את חלק בכורתו בלבד, אפילו אם יחה לא נוטל הבכור פי שניים בשבח הזה, שכן, אפילו שכבר זכה פי שניים בגוף הענבים, מכל מקום קנו האחים את החלק של הבכורה ביין על ידי שינוי המעשה שבדריכה, שהרי נעשו גזלנים על חלק הבכורה, והלכה בידינו שגזלן שקנה את הגזלה בשינוי, אינו משלם לבעלים אלא את דמי הגזילה כפי שוויה בשעת הגזילה, והשבח שייך לו. ורב יוסף אמר, אפילו אם דרחום היורשים את הענבים, אם קודם לכן מיכה הבכור, הרי הוא נוטל פי שניים. רבינו גרשו מפרש שהבצירה אינה נחשבת כל כך לשבח, ועל כן מועילה במחאת הבכור ליטול פי שניים, אבל אם השתנו הענבים על ידי דריכה שתרחו בה הרבה, אין מועילה המחאה ליטול פי שניים ביין. היד רמה מוסיף שמאחר שלא היה יין מצוי אצל האב, לא קרינן בו בכל אשר ימצא לו, וגם על ידי המחאה אין הבכור נוטל בו פי שניים. רבינו חננאל על פי דרכו פרש, שאם בתחילה מיחה הבכור ואמר שאינו מוותר על חלק בכורתו, אפילו אם שתק בשעת הבצירה, אין בכך משום מחילה, ודי לו במחאתו הראשונה, אבל אם שתק בשעה שדרכו היורשים וחילקו ביניהם את היין, הפסיד את חלק בכורתו, ואפילו שמיחה קודם לכן. הרמב"ם מפרש על פי דרכו, שאם מיחה באחים בשעה שנטל בענבים חלק כפשוט ואמר שאינו מוחל על חלק בכורתו בשאר הנכסים, מכל מקום אם שתק ולא מיחה כשדרכו את הענבים וחלק עמם בשווה את היין, הרי הוא מסתלק מחלק בכורתו גם בשאר הנכסים, שכן הדבר דומה למי שמחה בשעה שנטל חלק כפשוט בדבר אחד, ושתק בזמן שנטל חלק כפשוט בדבר אחר. סברה הגמרא שכוונת רבי יוסף היא לפי שניים בשבח היין, ועל כך תמאה הגמרא, וכי בדרחום היורשים ייתכן שיטול בהם הבכור פי שניים? הלו מעיקר האינווי אשתה חמרה, מתחילה היו ענבים, ועכשיו הם יין, וכבר כן, האום היורשים בשינוי מעשה. ואין עליהם לשלם לבחור, אלא כפי חלקו בענבים, שכן כל הגזלנים משלמים קישת הגזילה. מתרצת הגמרא מה שאמר רבי יוסף אפילו דרחום, אין כוונתו לכך שנוטל הבחור פי שניים בשבח של הדריכה, אלא כדי אמר רבוקווה ברחמה, בביאור דברי שמואל שבסמוך, שאם דרכו היורשים את הענבים שלא מדעת הבחור ועשאו מיין, ונשפח היין או שהתקלקל ונפחת מדמי הענבים שבתחילה, צריכים הם ליתן לו את דמי העזק של ענביו, שכן נעשו גזלנים על חלקו בענבים וכנעו בשינוי הדריכה, וכל הגזלנים שקנו בשינוי משלמים את דמי הגזילה, כפי שוויה בשעת הגזילה. אך ענמי, גם כאן בדברי רבי יוסף, לא בא רבי יוסף לחלוק על רבא הסובר שאין הבכור נוטל פי שניים בשבח היין, אלא רבי יוסף בא לומר שאם יחה הבכור בפשוט וטבע לחלוק בענבים, ודרך הפשוט את הענבים שלא מדעת הבכור ופחתו דמיהם של הענבים, הרי הוא נותן לו דמי הזק ענביו גם כנגד חלק בכורתו. וזו כוונת דברי רבי יוסף כשאמר אפילו דרחום, שעל ידי מחאתו זכה בפי שניים בענבים הבצורים, ומאחר שהפסידו האחים על ידי דריכתם, עליהם לשלם לו דמי שני חלקים של ענבים בצורים. אם שווה היין יותר מהענבים קודם בצירתם ופחות מענבים בצורים, עליהם לשלם לו את הפסד הענבים הבצורים, ואינם יכולים לומר לו, יצא הפסד הדריכה בשכר הבצירה, כך אומר הרן. אילו בעל המאור מפרש את הדברים בגמרא באופן אחר גם בלא שהתקלקל היין, שאם יכרה הבכור קודם הדריכה, אף שאינו נוטל בשבח היין פי שניים מכל מקום, אם חצי מהיין שווה פחות משני שליש בענבים, אינו נוטל רק חצי מהיין, אלא לפשוט לתת לו את ההפרש שבין ערך חצי מהיין לבין ערך שני שליש מהענבים, שכן אין לו להפסיד את חלק בכורתו בענבים מחמת הדריכה. אבל אם לא מיכה בהם, אין לו אלא חצי מהיין בלבד. מבררת הגמרא איכה איתמר דרב אורא עוקבא בר חמא. על מה נאמרה ממרתו של רב עוקבא בר חמא? משיבה הגמרא, ההדה אמר רב יהודה אמר שמואל. על דברי רב יהודה בשמו של שמואל, בחור ופשוט, שהניח להם אביהן ענבים ובצרום, או זיתים ומסכום, בחור נוטל פי שניים בשבח של הבצירה והמסיקה, אם קודם לכן מיכה וטבע את חלק בחורתו. ואפילו דרחום, הבינה הגמרא בכוונתו, שהבחור נוטל פי שניים גם בשבח הדריכה, וטמאה הגמרא וכי בדרחום נוטל פי שניים ביין, ולא מעיקר האין ואשת החמרה, מתחילה היו ענבים ועכשיו הם יין, וכבר כנאום היורשים בשינוי מעשה. אמר מרו כבר בר חמא ביישוב דברי שמואל, שאין כוונתו לעניין פי שניים ביין, אלא רק ליתן לו דמי הזק ענביו. ויהיה הגמרא מחלוקת המוראים בדין מחילת בכור על חלק בכורתו. אמר אבסי, בכור שנטל באחת מסדות הירושה חלק אחד בלבד כמו אח פשוט, ויתר על חלק בכורתו ושוב אינו יכול לטובעו, שכן שנינו לאל בדף קוף חף דלת עמוד א', שממה שנאמר בדין בכורה לתת לו, למדנו שעוקש ושווה חלק הבכורה למתנה, וכשם שאין אדם זוכה במתנה בעל כורחו, כך אין הבכור יורש פי שניים בעל כורחו. ואם אמר איני נוטל, לא חלה המתנה הזו ושוב לא יזכה בעוד. מבררת הגמרא מהי ויתר לעניין מה מועילה מחילתו. מביאה הגמרא שנחלקו המוראים בדבר. רב פאפה משמי דרבה אמר ויתר באותה שדה בלבד, אבל בשאר הנכסים שעדיין לא נעשתה בהם חלוקה, לא הפסיד את חלק בכורתו והזכות בידו ליטול בהם פי שניים כשיחלקו אותם. ורב פאפי משמי דרבה אמר ויתר בכל הנכסים כולן, שכן מאחר שנטל בשדה אחת חלק כפשוט, גילה דעתו שהוא מוכל על חלק בכורתו בכל הירושה, ואינו נוטל בה אלא חלק פשוט בלבד. וגם רב פאפה מודה שבדעתו למחול בכל הנכסים, אבל הוא סובר שאין מועילה מחילתו מהטעם שיבואר בהמשך. מבארת הגמרא עכשיו את סברתם. רב פאפה משמי דרבה אמר ויתר באותה שדה בלבד, משום דקסבר, אין לו לבכור קודם חלוקה. אין לו בעלות על חלק הבכורה בירושה, ורק בשעת החלוקה הוא נהיה בעלים בחלק הזה. לא נחלקו רב פאפה ורב פאפי אלא בחלק הבכורה, ובחלק הפשוט לדברי הכל, אין זוכים היורשים קודם החלוקה. אלא הירושה כולה נמצאת ברשות תפוסת הבית. ואילו תוספות לקמן, בדף קוף חבב עמוד ב' דיבור המתחיל לא, כותב להפך, שלא נחלקו אלא בחלק הבכורה, ובחלק הפשוט לדברי הכל, זוכים היורשים גם קודם החלוקה. נאמר בדין בכורה לתת לו, שאין הבכור זוכה בחלק הבכורה עד שיבוא לידו. ואף שאין לבכור ולפשוט קודם החלוקה, מכל מקום ימתו קודם חלוקה, הרי הם מורישים לבניהם את חלקם, הפשוט את חלק פשיטותו, והבכור את חלק בכורתו. וכשיחלקו האחים את הירושה, יתלו בני האחים המיתים את חלק אביהם. שכן, לא גרע אופן זה ממי שמת בחיי אביו, שכשימות האב יורשים בניו את חלקו, שכן החלה ממשמשת והולכת בקבר. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומה דעת על ידי אכיל? אידך לא אכיל, רק על מה שבא לידו הוא יכול למחול. אבל על השאר אין בידו למחול, שכן אין אדם מקנה דבר שעדיין לא בא לרשותו, וכן אין בידו למחול עליו. ומאחר שקודם החלוקה עדיין לא זכה בחלק הבכורה, אין בידו למחול עליו, ואין חלה מחילתו אלא רק באותה שדה שכבר נחלקה, ולא בשאר הנכסים שעדיין לא נעשתה בהם חלוקה. שואלים הרשב"א והריטב"א, הרי אדרבה באיפכא מסתברא, יכול אדם להסתלק מממון שעדיין לא הגיע לידו, ודווקא אם אין לבכור קודם חלוקה, מסתבר שבידו להסתלק מחלק בכורתו, כמו שיכול להסתלק ממתנה שעדיין לא הגיע לידו. אבל אם יש לו קודם חלוקה, לא יוכל להסתלק, כשם שאינו יכול להסתלק ממתנה לאחר שבאה לידו. והם מתרצים שאכן, אם יאמר בפירוש שהוא מוותר על חלק בכורתו בכל הנכסים, ודאי יועיל ויתורו, שכן כמו מתנה, שיכול לסלק עצמו ממנה עד שתבוא לידו. כל המחלוקת של המוראים אצלנו בסוגיה זה במקום שוויתורו מוכח מתוך מעשיו. שאם יש לו קודם חלוקה, מסתבר שמוותר בכל השדות. אבל אם אין לו קודם חלוקה, אין מסתבר שדעתו לוותר בכל השדות, שכן אין מדרך האדם לוותר על דבר שעדיין אינו ברשותו. ממשיכה הגמרא ומסבירה, ורב פאפי משמי דרבה אמר, אם נטל חלק כפשוט בשדה אחת, ויתר על חלק בכורתו בכל הנכסים כולן. משום דקה סבר, סובר רב פאפי, יש לו לבכור את חלק בכורתו בנכסים גם קודם החלוקה. ובכל שעה שירצה הוא זוכה בחלק הזה. לפיכך, הוא כדבר הנמצא ברשותו שיש כוח בידו למחול עליו. הוא מדעה חיל בה, אחיל בכולו. מכך שמחל על חלק הבכורה בשדה הזו שנטל בחלק כפשוט, גילה דעתו שהוא מוחל על הבכורה בירושה כולה. ואף שעדיין לא התברר חלקו בנכסים, מכל מקום יש לו שותפות בכלל הנכסים, כשיעור חלק הבכורה. ואפילו שבחלק פשוט לא זכה כלל קודם חלוקה, אבל בחלק הבכורה יכול לזכות גם קודם חלוקה, שכן נאמר בו לתת, ומשמע שמשעת מיתת האב הוא ראוי להינתן לו. אומרת הגמרא, והממרא דרב פאפי ורב פאפא בשם רבא, לאו בפירוש יתמר אלא מכלל היתמר, לא נאמרו הדברים בפירוש מפיהם בשמו, אלא מכלל מעשה שהיה למדנו על מחלוקתם בשיטת רבא בנידון האמור. דהו בכור דאזיל זווין נכסי דידיו דפשוט. היה בכור שהלך קודם החלוקה ומחר לאחרים את הירושה כולה, את חלקו ואת חלק אחיו הפשוט יחד. הוא עשה זאת שלא ברשות אחיו על מנת לחלוק עמו בדמי המחירה. ואחר כך מת אחיו, ואז הוא ליאת מבני פשוט למי חל תמרי מאנו לקוחות. באו יתומים בני הפשוט לאכול מהתמרים שנמכרו ללקוחות על ידי הבכור, מכוח חלק אביהם שבתמרים אלו. מחנו עיקום, עיקו אותם הלקוחות, ולא הניחו להם ליטול מהם. אמרי להו הקרובים של היתומים ללקוחות, לא מסתיה דזבניתו לנכסיו, אלא ממחנה ממחית אליהו. לא די לכם שקניתם שלא כדין את הנכסים שלא מדעת הפשוט או יורשיו, שרי פשיטה שאין לבחור זכות למכור את חלק אחיו שלא מדעתו, ואתם עוד מקים אותם כשהם באים ליטול את חלקם בדין? עתו לקמי דרבה, באו לדין תורה לפני רבה, אמר להו, לא עשה הבכור במחירתו ולא כלום. ונחלקו רב פאפה ורב פאפי בביאור דברי רבה. מר סבר, רב פאפי סבר, לא עשה כלום בפלגה, בחצי מחלקו בירושה, שכן ירושת הבכור כלולה משני חלקים, חלק פשוט וחלק בכורה. וקודם חלוקה אינו זוכה בחלק הפשוט ואינו יכול למוכרו, וכל שכן שאינו יכול למכור את חלק אחיו, אבל בחלק בכורתו חלה מחירתו, משום שיש לבחור חלק זה גם קודם החלוקה. ומר סבר ורב פאפה סובר בחולו, בכל הנכסים, לא עשה ולא כלום. גם לא בחלק בכורתו, משום שאף בחלק זה אינו זוכה קודם חלוקה ואין בידו למוכרו. אם כן, ממחלוקתם זו למדנו גם לעניין מחילה, שלדעת רב פאפה אין בידו למחול על חלק בכורתו קודם החלוקה, שכן אין אדם מוחל על דבר שעדיין אינו ברשותו, ולדעת רב פאפי בידו לזכות בחלקו מיד לאחר מיטת האב, ועל כן חלה מחילתו. מביאה הגמרא את דעת המוראי ארץ ישראל במחלוקת הזו. שלחו מיתם, שלחו מארץ ישראל בכור שמחר את חלק בכורתו קודם חלוקה, לא עשה כלום. מוכיחה הגמרא על מה מוכח, שאף בני מערב הסוברים כרב פאפה שאין לו לבכור קודם חלוקה. מסיקה הגמרא והלכתה, יש לבכור קודם חלוקה את חלק בכורתו, והרי הוא יכול למוכרו או למחול עליו. כותבים התוספות דיבור המתחיל והלכתה, שאפילו שהלכה כחכמים שאין לבכור נוטל פי שניים בשבח דמימילה, מכל מקום מודים חכמים שיש לבכור קודם חלוקה, שכן מקור מיעוט שבח מפי שניים זה לא מהמילים לתת לו, אלא מהמילים ימצא לו, שאינו נוטל אלא ממצוי ומוחזק, ולא מראוי ומשבח. אלא שצריך את המילים לתת לו כדי לגלות שיש למעט שבח מימצא לו. ויהיה הגמרא מעשה התלוי במחלוקת האמוראים שהובא ליל. מר זוטרה מדרישבה, שם של מקום, פלג בצנה דפלפלי בהדה יכין בשווה. חלק עם אחיו בשווה סל מלא פלפלים שנפל להם בירושה מאביהם. ואפילו שהיה מר זוטרה בחור, לא נטל אל החלק כפשוט בלבד. עתה לקמי דה רבשי, בא לפני רבשי ושאל אותו מה דינם של שאר נכסי הירושה. אמר לה, ישיב לו רבשי, הועיל וויתרת במקצת הירושה על חלק בחורתך, ויתרת עליו בכל הנכסים כולן, ואין לך בהם אלא חלק אחד כפשוט בלבד, שכן הלכה בידינו שיש לה בחור קודם חלוקה, ובידו למחול על חלק בחורתו גם קודם החלוקה. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קוף חבב עמוד ב'. משנתנו דנה אם יכול אדם להתנות בירושתו ולשנות ממה שכתוב בתורה. אומרת המשנה, האומר איש פלוני, בני בכור לא ייטול פי שניים בנכסיי לאחר מותי, או שאמר איש פלוני בני לא יירש בנכסיי עם אחיו, לא אמר כלום משום שיתנה על מה שכתוב בתורה, שהרי ציוותה התורה על דין ירושת פשוט וירושת בכור, ואין כוח ביד אדם לעקור דבר מן התורה. ולכמן בדף קוף למד עמוד א' נחלקו התנאים, האם ביד אדם להנחיל את ירושתו ליורש אחד בלבד? לדעת חכמים אי אפשר לשנות כלל מדיני ירושה של תורה, אבל לדעת רבי יוחנן בן ברוקה יכול אדם להנחיל את נכסיו בתורת ירושה למי שהוא ראוי ליורשו ולהעדיפו על שאר היורשים, כגון בן בן הבנים או בת בן הבנות. והרישה של משנתנו שנויה גם לשיטה הזו, שכן בידו לעשות כך רק בדרך החיוב, על ידי נתינה לאחד הבנים, אבל לא על ידי שלילת הירושה מאחד מהם. מביאה המשנה דין נוסף. שכיב מרע, שהלכה בידינו שדברי שכיב מרע אדם הנוטה למות ככתובים וכמסורים דמי, והרי הוא יכול לתת את כל נכסיו במתנה למי שירצה על ידי דיבור בלבד בלא שום מעשה קניין. שכיב מרע מחלק את נכסיו על פיו בדרך מתנה, וריבה לאחד מבניו יותר מכפי חלקו הראוי לו בירושה, ומיעט לאחד מהם מחלקו הראוי לו, וכמו כן אם ישווה להם לבנים הפשוטים את הבכור, והקנה את נכסיו שווה בשווה לכל בניו, דבריו קיימין, שכן בידו לתת במתנה את נכסיו למי שירצה. ואין הדבר נחשב להכירת דין תורה של ירושה, אלא על ידי שנותן במתנה את נכסיו, וממילא לא נשאר לו מה להוריש לבניו לאחר מיתתו. ואולם אם אמר כן משום ירושה, שירש אחד מבניו יותר מכפי חלקו הראוי לו, כגון שאמר בני פלוני יירש שדה בית קור, ופלוני בני יירש שדה לתך, או שאמר על בנו בחורו פלוני בני יירש שדה פלוני, ופלוני בני יירש שדה פלוני הגדול כשל אחיו הבכור, לא אמר כלום. שכן אינו יכול להתנות על דין ירושה כתוב בתורה, כפי שכבר למדנו. והסיפה הזו שנויה דווקא בשיטת חכמים. אבל לשיטת רבי יוחנן בן ברוקה, גם אם אמר בלשון ירושה דבריו קיימים, שכן בידו להנחיל את כל נכסיו לאחד הבנים גם בתורת ירושה. כך אומר הרשב"ם, אבל יד רמה חולק וכותב, שגם הסיפה של המשנה שנויה גם בשיטת רבי יוחנן בן ברוקה, שכן גם לשיטתו אינו יכול למעט מחלק הבכורה, ואפילו על ידי הנחלת חלק זה לבן אחר. ועל זה נאמר, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. כמבואר לכמן בדף קוף למד עמוד ב', ומאחר שהנחלתו את חלק הבכורה לפשוטים בתהילה, בתהילים כל דבריו, ואף מה שריבה לאחד ומיית לאחר בחלק הפשוט, בטל. מסיים את המשנה ואומרת, ומזכיר בדבריו גם בלשון ירושה, אלא שכתב בין בתחילה ובין באמצע ובין בסוף, משום מתנה, שהוא נותן את נכסיו בגלל מתנה, דבריו קיימים. ולכמן בדף קוף חפתת עמוד א', יבואר הדין הזה של המשנה. לא היה המשנה שלנו בדף קוף חבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאין אדם יכול לעקור את ירושת בנו משום שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה. וברר את הגמרא לאמא מתניתין, האם נאמר שמשנתנו דלא כרב יהודה היא? דהי כרב יהודה היא, משנתנו הולכת כשיטת רב יהודה, אמר, רב יהודה אומר, המתנה על מה שכתוב בתורה אם הוא בדבר של ממון, תנאו קיים. ומדוע לא יוכל אדם לבטל דין ירושה של תורה? אלא בהכרח ששנויה משנתנו בשיטת רבי מאיר החולק על רבי יהודה וסובר שאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה אפילו בדבר שבממון. ואם כן קשה, הרי כלל הוא בידינו שכל מקום שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, ונמצא שמשנתנו אינה להלכה. ולמרות שסילוק האב את בנו מהירושה אינו עניין לתנאי, המחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה זה לא דווקא בדרך תנאי, אלא בכל ביטול של דין ממון הנעשה על דעת שני הצדדים. ומביאה הגמרא את מקור המחלוקת שבין רבי מאיר לרבי יהודה בדין האמור. דתניא, שנינו בברייתא, במסכת קידושין דף י"ט עמוד ב' וכן במסכת בבא מציע דף נ"א עמוד א' ובמסכת כתובות דף נ"ו עמוד א', האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה. והם מחיובי הבעל לאשתו מדין תורה שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק י', שארה כסותה ועונתה לא יגרה. ואומרת הגמרא במסכת כתובות דף מ"ז עמוד ב', שארה זו מזונות, כסותה בגדים, ועונתה זו עונה אמורה בתורה, תשמיש. אז אדם שמקדש אישה על מנת שהוא לא מחויב בשאר כסות ועונה, הרי זו מקודשת ותנאו בטל. דברי רבי מאיר. ואף על פי שקידש רק על מנת שלא יחלו לו עליו החיובים הללו, חלים קידושה ומחייבים אותו בשאר כסות ועונה. שכן, מאחר שאין התנאי חל, הרי הוא כמי שאינו, וכאילו נעשה המעשה ללא תנאי. ומוסיפים התוספות בביאור הדברים, שם במסכת כתובות דף נ"ו עמוד א', דיבור המתחיל הרי, שאפילו שכפל המקדש את תנאו ואמר שאם יחול חיוב שאר כסות ועונה לא תהיה מקודשת, מכל מקום המעשה קיים והתנאי בטל. שכן מסברה היה לנו לומר ששום תנאי אינו מבטל את המעשה, ואפילו אם לבסוף לא יתקיים התנאי, אין לו למעשה להתבטל. אלא חידשה התורה דין תנאי בפרשת בני גד ובני ראובן, שכן ניתנה עם משה רבינו שלא ירשו את נחלתם בעבר הירדן, אלא אם כן יעברו חלוצים לפני העם במלחמה. ולא למדנו משם, אלא לתנאים הדומים לתנאי האמור. אבל תנאי שאינו דומה לתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי. ותנאי שהוא נגד מה שכתוב בתורה אינו דומה לתנאי האמור. שכן התנאי שהתנה עם המשה לא היה נגד התורה. ועל כן התנאי אינו חל, וממילא אף אין בכוחו לבטל את המעשה. אם כן, סובר רבי מאיר, היות ומן התורה מחויב הבעל לאשתו בשלושת החיובים הללו, אין בידו להתנות את הקידושין בביטול דין מהתורה. אילו רבי יהודה אומר, אם התנאי הוא בדבר של ממון, כגון בשאר ובכסות, תנאו קיים. אפילו שיש בו משום ביטול דין ממון של התורה. וגם ירושה היא דבר שבממון, המסור ביד האדם, ואם כן לשיטת רבי יהודה יוכל אדם להתנות עליה ולבטלה. דוחה הגמרא ואומרת, אפילו תימא, גם אם תאמר שמשנתנו שנויה בשיטת רבי יהודה, אין בכך משום סתירה לשיטתו בברייתא האמורה, שכן אתם, שם, במקדש על תנאי, ידעה האישה שהוא מקדש אותה בלי חיוב שאר וכסות. ומאחר שהתרצתה לקידושין הללו גם באופן זה, הרי כמחלה, מחלה לבעל על החיובים הללו, מה שאין כן אחה בירושה, לא כמחיל, הבן לא מוכל על ירושתו ואינו מתרצה לדברי האב, ולכן אין האב יכול לסלקו מהירושה. אפילו אם שתק הבן אין בכך משום מחילה, שכן הוא שותק כדי לא להכיס את אביו, שהרי אין לו שום הנאה ממחילתו. מה שאין כן בקידושין, שהיא מתרצית למחול משום הנאה שיש לה מהקידושין. כותב הרמב״ם בהלכות נחלות פרק ו' הלכה א', אין אדם יכול להוריש למי שאינו ראוי ליורשו, ולא לעקור את הירושה מן היורש, אף על פי שזה ממון. לפי שנאמר בפרשת נחלות, והייתה לבני ישראל חוקת משפט, כלומר, שחוקה זו לא נשתנה, ואין התנאי מועיל בה. על הרמב״ם הזה תמאים האחרונים, שכן בסוגיה מבואר, מה שהאבא לא יכול להתנות על הירושה, זה משום שהבן אינו מוכל, ולא מטעמו של הרמב״ם. דנה עכשיו הגמרא על אופן שאדם אומר שבנו בכור. אמר רב יוסף, אם אמר האב, איש פלוני בני בכורי, הוא הבכור שלי, נוטל אותו איש פי שניים בירושת אביו, שכן נאמן אדם לומר מי הוא בנו הבכור. כמבואר לקמן בדף קכ"ז, עמוד ב', שהרי נאמר בתורה בספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. ובמקום שאין ידוע לנו מי הבכור, לדברי הכל נאמן האב לומר מי הוא. אבל במקום שמוחזק לנו על בן אחר שהוא בכור, ובא האב להוציא מן החזקה ולהעיד על אחר שהוא הבכור, מחלוקת רבי יהודה וחכמים האם הוא נאמן בדבר. אבל אם אמר איש פלוני בכור הוא, אותו איש אינו נוטל פי שניים בירושתו, משום שלא אמר בכורי, אלא בכור סתם. ודילמה בוחדאימא כאמר, שמה התכוון לומר שהוא בכור לאמו, שאינו נוטל פי שניים, ולא בכור לאביו, ייתכן שנולד לאותו אבא בן, לפני הבן הזה, מאישה אחרת. כי רק בכור מאב יורש פי שניים, כי נאמר בירושת בכור, כי הוא ראשית עונו ולא ראשית עונה, כפי שלמדה הגמרא לאל בדף קי"א עמוד ב'. ואינו בכור, אלא לעניין חיוב פדיון הבן. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. ההוא דעתה לקמי דרבא בר בר חנה, מעשה באדם שבא לפני רבא בר בר חנה, אמר לי מוחזקני, מוחזקני ויודע באדם זה שהוא בכור, ודינו ליטול פי שניים בירושת אביו. והצטרף אליו עוד אדם לעדות הזו. שכן עד אחד אינו נאמן בעדות ממון. אמר לרבא בר בר חנה, מנה ידת, מניין אתה יודע שהוא בכור? היא משום דאבי קרי לאבוע בוכרסיך לה, שהיה קורא לו אביו בחור שוטה ואב נאמן לומר זהו בני בחורי, אין זו ראיה, שכן דילמה בוכרדאימה הוא, דכל בוכרדאימה נמי בוכרסיך לה קראו לי. שמה לא נתכוון אביו אלא לכך שהוא בחור לאמו, שכן גם לבחור מהאם קוראים בחור שוטה ואינו נקרא כך מחמת שכלותו, אלא משום שאינו בחור גמור, כמו הדס שוטה שאינו קשר למצוותו. יא הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה. הוא דעת לקמד רבי חנינה, מעשה באדם שבא לפני רבי חנינה ואמר לי מוחזקני באדם זה ששמו שכחת. אומר הרשב"ם שזה לא שכחת שהוזכר לאל בדף חו עמוד א' שהיה בנו של רבי חנינה, שהוא בחור ויש לו ליטול פי שניים בירושת אביו. אם כן, מדובר פה במעשה באדם שבא לפני רבי חנינה ואמר מוחזקני באדם ששמו שכחת שהוא בחור. אמר לי רבי חנינה מיני ידעת מיני לך שהוא בחור? אמר לי אותו אדם יודע אני זאת מכך די אבו עטו לגבי אבוה, שכאשר היו באים לאביו אנשים ממחוש בעיניהם, אמר לו זילו לגבי שכחת ברי, דבוך ראו, לכו אצל בני ששמו שכחת שהוא בחור, ומה סירו קי ורוק פיו, הוא רפואה לעיניים, ובשוט תשבץ הוא גורס, שהוא בוכרה בן בוכרה, ואז הרוק שלו מהווה רפואה לעיניים. שואלת הגמרא ודילמה, אולי התכוון האב לומר, בוכרה דאימה הוא, אולי שכחת הזה הוא בחור לאמו ולא בחור לאביו? משיבה הגמרא, גמירי קבלה בידינו בוכרה דאבא מסי רוקי, בוכרה דאמא לא מסי רוקי, רק רוק של בחור מהאב מרפא, ולא רוק של בחור מהאם. ויהיה הגמרא סוג של בחור שלא מקבל פי שניים. אמר רבי עמי טומטום, אדם שנולד כשמקום הזכרות או הנקבות שלו אטום ומכוסה בעור, ואין ידוע אם הוא זכר או נקבה, זה מלשון אטימה וסתימה, ואפשר לברר את הדבר על ידי קריאת האור המכסה עליו. אם כן, טומטום בחור שנקרא האור המכסה על מקום זכרותו ונמצא שהוא זכר, אינו נוטל פי שניים בירושת אביו. וכל שכן אנדרויגנוס שיש לו גם זכרות וגם נקבות שאין ספיקו, עתיד להיוודע לעולם. משום דאמר קרא נאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ו, והיה הבן הבכור לסנייה, דרשו מהאיתור של והיה עד שיהיה ידוע שהוא בן משעת הוויה. והוויה היא לידה, ומאחר שבשעת לידתו היה ספק בן ספק בת, אין בו דין בכורה. אגב שהביאה הגמרא שלא נוהג דין בכורה בטומטום שנקרא, מביאה דינים נוספים שנאמרו בטומטום שנקרא. רב נחמן בר יצחק אמר טומטום שנקרא ונמצא זכר, אף אינו נידון כבן סורר ומורה. בן שגנב מאביו ואימו וקנה בכסף הזה בשר ויין, וזלל וסבא מהם, אם יתרו בו ולא שמע עליהם, מביאים אותו לבית דין ומלכים אותו. אם ימשיך לעשות כן סוקלים אותו, והוא נידון על שם סופו, לפי שעמדה תורה על דעתו, שבסופו מגמר את נכסי אביו ומבקש לימודו ואין לו. יוצא לפרשת דרכים ומלסתם את הבריות. אמרה התורה מוטב ימות זכאי ולא ימות חייב. כאמור במסכת סנהדרין דף עין א' עמוד ב'. אם כן אומר רב נחמן בר יצחק, טומטום שנקרא ונמצא זכר גם אינו נידון כבן סורר ומורה משום דאמר קרא בספר דברים פרק כ"א פסוק חי, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה עד שיהיה ידוע שהוא בן משעת הוויה. אבל אם בשעת לידתו היה ספק בן, אינו נידון בדין האמור. המימר אמר טומטום שאינו בכור, אלא פשוט שנקרא ונמצא זכר, אף אינו ממעט חלק בכורה. שאם הם שלושה בנים, בכור ופשוט ואותו טומטום, והניח להם אביהם תשעה מנים, נוטל הבכור שליש מהם שהם שלושה מנים לחלק בכורתו, כאילו אין כאן אלא אח פשוט אחד מלבדו, והנותר מתחלק בין שלושתם. שכן, דווקא את חלק הבכורה אינו ממעט, אבל את חלק הפשוטים ממעט והוא יורש בו כמותם. שאילו לא היה טומטום אלא פשוט סתם, הייתה מתחלקת הירושה לארבעה חלקים. כל חלק שניים ורבע מנים, והבכור היה נוטל שני חלקים, וכל אחד מהפשוטים חלק אחד. נמצא שהיה נוטל הבכור ארבעה וחצי מנים, וכל אחד מהפשוטים שניים ורבע מנים. שנאמר, בספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ו, וילדו לו בנים האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לסנייה עד שיהיה בן בשעת לידה. שהבחור נוטל חלק אחד לבחורתו לפי חשבון האחים הידועים כבנים משעת לידתם, אבל מי שאינו ידוע כבן משעת לידתו אינו נחשב לעניין חלק הבכורה ואינו ממעט ממנו. ולא נאמר הדין הזה אלא כשהם שלושה אחים, בחור פשוט וטומטום. אבל אם הם שני אחים בלבד, בחור וטומטום, אין אומרים שלעניין חלק בכורה נחשב טומטום כמי שאינו. ייטול הבכור חצי מהירושה לחלק בחורתו ואת החצי השני יחלקו ביניהם. אלא דינם ככל בחור ופשוט בעלמה. משום שאם נאמר שהטומטום כמי שאינו, נמצא שאין לו לבכור חלק בכורה כלל, אלא הוא נוטל את הכל מדין פשוט, שכן לא נאמר דין בכורה, אלא כשיש גם אח פשוט, ולא כשהבכור לבדו. ואם כן שפיר יש לו לטומטום ליטול שליש, שכן בכך אינו ממעט מחלק הבכורה של הבכור, אלא מחלק פשיטותו. ולא דרש רבי עמי שהטומטום אינו ממעט, אלא רק מחלק הבכורה. אבל מחלק פשוט, ממעט, כך אומר היד רמה. רב שזיבי אמר טומטום שנקרא ונמצא זכר, אף אינו נימול לשמונה ימים מלידתו, אם חל היום השמיני בשבת. משום דאמר קרא בספר ויקרא פרק י"ב פסוקים ב' וג', אישה כי תזריע וילדה זכר וגומר, וביום השמיני אימול, עד שיהיה ידוע שהוא זכר משעת לידה, ואם לאו, אין מילתו דוחה את השבת. שכן המקור לכך שמילה דוחה את השבת, זה מהפסוק הזה, שדרשו חכמים ביום השמיני ואפילו בשבת. רב שרביה אמר אף אין אימו של טומטום זה טמאה בטומאת לידה. דאמר קרא אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים, עד שיהיה ידוע שהוא זכר משעת לידה. וכן אם נקרע ונמצא נקבה, אין אימו נטמאת בטומאת שבועיים של יולדת נקבה, שכן נאמר בה ואם נקבה תילד וטמאה שבועיים כנידתה, עד שתהיה מוכרת כנקבה משעת לידתה. מקשה הגמרא על רב שרביה מדברי המשנה במסכת נידה. מי טיבי למדנו במשנה במסכת נידה, אישה שילדה זכר טמאה שבעת ימים אפילו בלא ראיית דם. ביום השמיני טובלת ונטהרת. לכל הדמים שהיא רואה מאז עד היום ה-40 ללידתה, טהורים. ולאחר מכן היא חוזרת להיטמא על ידי ראיית דם כמו כל אישה נידה. היולדת נקבה, טמאה 14 יום וביום ה-15 היא טובלת ונטהרת. לכל הדמים שהיא רואה מאז ועד היום ה-80 ללידתה, טהורים. ולאחר מכן היא חוזרת להיטמא על ידי ראיית דם ככל נידה. ושנינו במשנה במסכת נידה דף כוח עמוד א', המפלת, ולאו דווקא מפלת, אלו העודין ליודלת. טומטום ואנדרויגנוס בני קיימה, ונקטה זאת המשנה, אגב המשנה הקודמת המדברת במפלת, מן חיה ועוף. אם כן, המפלת טומטום ואנדרויגנוס, אנדרויגנוס זה אדם שיש לו גם זכרות וגם נקבות, מספק תיישב את הימים שניתנו ליולדת זכר, וגם את הימים שניתנו ליולדת נקבה. שכן כל זמן שלא נקרא הטומטום, הרי הוא ספק זכר, ספק נקבה. וכן אנדרויגנוס שיש לו גם זכרות וגם נקבות, יש בו את חומרת שניהם. ועל אימו להחמיר על עצמה כחומר שניהם, גם להיטמא על ידי הדמים שרואה מהיום 40 ואילך כדין יולדת זכר, וגם להיטמא גם בלא ראייה כל שבועיים ימים לידתה כדין יולדת נקבה. הרי לנו, כי אף טומטום מטמא את אימו בטומאת לידה, קיובתא דרב שרביה טיובתא. לכאורה יש מכאן פרחה על דברי רב שרביה שאמר שלידת טומטום אינה מטמא כלל, בין אם הוא זכר ובין אם נקבה, ואכן מסיקה הגמרא, יש פה פרחה על רב שרביה ונדחו דבריו. דנה הגמרא עכשיו, האם המשנה האמורה במסכת נידה, יש קושייה גם על דברי רב שזיבי. לאמא תאבת יופתה, דרב שזיבי. האם נאמר שיש מהמשנה הזו קושייה גם על רב שזיבי שאמר, שטומטום שנקרא ונמצא זכר, אינו נימול לשמונה. שכן, אם יש לנו לדרוש מוילדה זכר, עד שיהיה זכר משעת לידה לגבי מילה ביום השמיני, יש לדרוש זאת גם לגבי תומת לידה האמורה בכתוב הזה. ומאחר שהמשנה אינה דורשת כאן לגבי תומה, מוכח שאין לדרוש כן אף לגבי מילה. משיבה הגמרא ואומרת, אין קושייה מדברי המשנה לדברי רב שזיבי. שכן ייתכן שהתנא של המשנה ספוק מספקלה. הסתפק האם יש לדרוש מהכתוב הזה עד שיהיה זכר משעת לידה, או לא. כי שמה יש לדרוש מהכתוב הזה כדרשת הגמרא במסכת נידה דף למד א' עמוד א', שאם האישה מזרה תחילה הרי יולדת זכר, ונקט לחומרה לעניין תומה, כשיש חשש בו לתומת זכר ונקבה, כי שמה אין לדרוש את הדרשה האמורה, ולעניין מילה ביום השמיני, חשש לדרשת עד שיהיה זכר משעת לידה, והחמיר שאין מילתו דוחה את השבת. אבל על רב שרביה, ודאי קשה מן המשנה הזו, שהרי הוא דורש את הדרשה הזו גם לכולה, והוא סובר שאין הטומטום מטמא את אמו כלל. מקשה הגמרא, יחי, אם אכן מסופק התנא של המשנה הזו בדרשה האמורה, אם כן תיישב לזכר ולנקבה ולנידה מבעלי, היה צריך לומר ביולדת טומטום, שתשב לזכר ולנקבה ולנידה, שכן ממה שאמר תשב לזכר והנקבה, יוצא גם כולה, שאינה נתמת בטומאת נידה על ידי ראיית דם מהיום ה-14 ללידתה, ועד היום ה-40. שכן ממה נפשך? אם ילדה זכר נתנה לה התורה ימי טהרה מהיום השמיני עד היום ה-40, וכל הדמים שהיא רואה בימים הללו טהורים, אם היא ילדה נקבה, כל הימים מהיום ה-15 ועד היום ה-80 הם ימי טהרתה, נמצא שמהיום השמיני עד היום ה-14 היא ספק טמאה בטומאת לידה, ומהיום ה-41 עד היום ה-80 היא ספק טמאה בטומאת נידה אם היא תראה דם. אבל בימים שבין היום ה-15 ליום ה-40, אפילו אם היא תראה דם, היא ודאי טהורה. אבל לפי הצד שיש לדרוש מי וילדה זכר שהיולדת טומטום אין לה דין יולדת כלל, יש לה להיטמא בטומאת נידה גם בימים הללו, ואם אכן הסתפק התנא בדרשה הזו, היה לו לחשוש שמא אין לה ימי טהרה כלל ולטמאותה בתוך השבועיים ללידתה, גם בלא ראיית דם כדין יולדת, וגם לאחר מכן, אם תראה דם כדין נידה. מסיקה הגמרא אכן מוכחה מדברי המשנה שאינה דורשת כלל את הדרשה האמורה, קשיה. קשה מדבריה גם על דברי רב שזיבי הדורשת הדרשה הזו לגבי ברית מילה ביום השמיני. והגמרא נוקטת כאן לשון קשיה ולא לשון תיופתה, כמו שנקטה לי לגבי דברי רב שרביה, שכן תיופתה זו דחייה גמורה, מה שאין כן קשיה זו אינה דחייה גמורה. כי כל הקושייה על רב שזיבי היא מדוע לא הוסיפה המשנה גם שתיישב לנידה, ואין זו קושייה מוכרחת כל כך, שכן ייתכן שאכן גרס רב שזיבי במשנה, תשב לזכר ולנקבה ולנידה. נשאלת השאלה אם אכן גרסת המשנה היא תשב לזכר, לנקבה ולנידה, יש להקשות מה הנפקמינה מכך שהיא יושבת גם לזכר. הרי בכך שהיא יושבת לנקבה ולנידה, כלול כבר כל החומרות, שכן בשבועיים הראשונים התמאה גם בלא ראייה, שמה ילדה נקבה. ובכל הימים שלאחר מכן התמאה משום נידה, שמה אין לה דין יולדת כלל, ואין לה ימי טהרה. אז מה הנפקמינה? יש לומר שהנפקמינה, ממה שיש לה גם דין של יולדת זכר, היא לעניין חשבון ימי נידה וזיבה. שכן, שני מיני תומה יש באישה, נידה וזיבה. בראייה הראשונה היא נעשית נידה, וכל שבעת הימים מתחילת הראייה הם ימי נידה. כל הדמים שהיא רואה בימים הללו הם המשך לראיית נידתה. מן התורה, לאחר שעברו שבעה ימים הללו מתחילת ראייתה, אפילו אם נמשכה הראייה כל הימים הללו, אם פסקה לראות, הרי היא תובלת בליל שמיני ומיד נתארת. לאחר שבעת ימי נידה אלו מתחילים 11 ימי זיווה, שבהם אם ראתה יום אחד או יומיים, הרי היא זווה קטנה, שאינה טמאה אלא ביום ראייתה בלבד, ולאחריו היא תובלת ונתארת. אבל אם ראתה ג' ימים רצופים, הרי היא זווה גדולה, ועליה לספור 7 ימים נקיים מדם, ולאחריהם היא תובלת ונתארת. לאחר ה-11 יום הללו של הזיווה, התחיל שוב מניין של 7 ימי נידה וחוזר חלילה. במקרה שהיא ספק יולדת זכר, ספק יולדת נקבה, ספק אינה יולדת כלל, אם ראתה דם ביום ה-34 מראייתה, וכעבור 8 ימים חזרה וראתה ביום ה-41, הרי היא ספק נידה, ספק זווה. שכן, לפי הצד שאין לה דין יולדת, נמצא שראייתה הראשונה הייתה ראיית נידה. ראייתה השנייה היא כבר בתוך ה-11 ימי זיווה. אבל לפי הצד שיש לה דין יולדת, ראייתה הראשונה אינה ראיית נידה, שכן היא בתוך ימי טהרתה. רק לאחר 40 יום מלידתה מתחיל מניין 7 ימי נידתה. ונמצא שאם ילדה זכר, ראייתה השנייה שהיא לאחר 40 ימי טהרה היא ראיית נידה. ומאחר שהיא ספק נידה, ספק זווה, מקולקל חשבון ימי נידתה וזיווה, והרי היא עומדת לעולם בספק. ובכל ראייה שהיא תראה, יש לה להחמיר גם כחומר נידה, שגם בראייה אחת היא נתמת 7 ימים, וגם חומרה של זווה, שאם תראה 3 ימים רצופים, עליה לספור 7 נקיים. והנה יוצאת מידי הספק הזה, עד שיעברו עליה 17 ימים נקיים מדם, ומהיום ה-18 ואילך, מתחיל מחדש מניין 7 ימי נידה. כל הספק הזה נולד רק משום הצד שם הילדה זכר. אבל אם הספק הוא רק האם דינה כיולדת נקבה או שאין לה דין יולדת כלל, אין חשש שם ראיית היום ה-41 ראיית נידה. שכן ממה נפשך? אם היא יולדת נקבה, אין ראיית יום זה מתמת כלל. שהרי ליולדת נקבה יש 80 ימי טהרה, שכל הדמים שהיא רואה בהם תאורים, ואם אין לה דין יולדת, הרי זו ראיית זיווה, רק משום הצד שם הילדה זכר, ראייה זו היא ראיית נידה. ולכן עוקדת המשנה, תישב לזכר ולנקבה ולנידה. כך מסביר הרשב"ם על פי דברי הגמרא במסכת נידה דף למד עמוד ב'. ויהיה הגמרא סיוע לדברי רבי עמי לאל מדברי הברייתא. אמר רבא תניא קבתי דרבי עמי, שנינו ברייתא כמו שאמר רבי עמי בבכור טומטום, שנקרא ונמצא זכר שאינו נוטל פי שניים בירושת אביו. שכן שנינו בברייתא מישהו בן משת לידה נוטל פי שניים, ולא טומטום שנקרא ונמצא זכר. וכן דורשת הברייתא ממה שנאמר בפרשת בכורה, בכור, שדווקא בכור ודאי נוטל פי שניים ולא ספק בכור. מבררת הגמרא את דברי הברייתא האמורה. שואלת הגמרא ביש למה מה ששנתה הברייתא בן ולא טומטום? כדרבי עמי, שאפילו אם נקרא ונמצא זכר אינו נוטל פי שניים. אלא מה ששנתה בחור ולא ספק, להפוקי מי, מה בא הברייתא להוציא בדבריה אילו, הרי פשיטה שאינו נוטל פי שניים עד שיביא ראייה שהוא בחור. בשבעה הגמרא הברייתא בא להפוקי מהדין שדרש רבא, ודרש רבא שני נשים של אותו אדם, שילדו שני זכרים במחווה, ונראה שהוא הדין לאישה אחת שילדה תאומים ואין ידוע מי נולד קודם. הם ילדו בהיחווה בלילה בלא נרו במקום חשוך ביום, ואין ידוע מי מהם נולד ראשון והוא הבכור, ואחר כך נולדו לאדם הזה בנים נוספים. כותבים שני בנים אילו הרשאה זה לזה, כלומר, האחד מרשה לשני לטבוע את חלק הבכורה עם אכן הוא של המרשה, שעל ידי כך הוא מקנה לו את החלק הזה, שכן נפסק להלכה לאל בדף קוף חווה ועמוד בית שיש לבכור קודם חלוקה, ובידו להקנות את חלק בכורתו לאחרים. אילו תוסלות דיבור המתחיל מדדרש מפרשים, שלא מקנה האחד לשני את חלק הבכורה, אלא עושה הוא שליח לטבוע עבורו את החלק הזה. במחלוקת המוראים היא במסכת בבא קמא, דף עין עמוד א' בגדר הרשאה, האם היא שליחות או הקנאה? ולהלכה קיים אלן שאינה אלא שליחות. ומעטה יכול זה שקיבל מאחיו את ההרשאה לטבוע את חלק הבכורה משאר האחים, ואחר כך יחליקו את הבכורה ביניהם. שכן ממה נפשך? אם הוא הבכור, הרי לא משפט הבכורה, ואם אינו הבכור אלא אחיו, הרי הוא מכוח אחיו בה. ואף שכן נראה מסברה שזה הדין, דורשת הברייתא ממה שנאמר בכור, שלא כך הוא. אלא גזירת הכתוב היא, שכל שאין ידוע עליו בשעת לידתו שהוא הבכור, אינו נוטל פי שניים. ואם כן, אינם יכולים לטבוע פי שניים על ידי הרשאה בטענת ממה נפשך, שכן בתורת ודאי אין לאף אחד מהם דין בכורה. ויהיה הגמרא שגם רבא חזר בו, אמר לרב פאפה לרבא בשעה שדרש שהם כותבים הרשאה זה לזה. שאל אותו רב פאפה, איך אתה אומר כן, והשלח רבין, דבר זה ששנינו בברייתא בכור ולא ספק, שאלתי את פירושו לכל רבותיי ולא אמרו לי דבר. ברם, אבל כך אמרו משום רבי ינאי, אם בשעת לידתם הוקרו מי מהם הבכור ומי הפשוט, ורק לבסוף נתערבו ונשתכח מי הוא הבכור, הרי הם כותבים הרשאה זה לזה. שכן באופן זה ודאי שלאחד מהם יש דין בכורה, שהרי בשעת לידתו היה יודע שהוא הבכור, ועל כן יכול האחד לתבוע את חלק הבכורה על ידי הרשאה מהשני, כי ממה נפשך הוא של אחד מהם. אבל אם לא הוקרו מעולם וכבר משעת לידתם לא היה ידוע מי הוא הבכור, אין כותבים הרשאה זה לזה, שכן אפילו זה שהוא הבכור אין לו דין בכורה, מאחר שדרשו ממה שנאמר בכור שצריך שיהיה ניכר משעת לידתו, ולפיכך לא תועיל להם הרשאה, ולא מיהיה את הכתוב אלא רק אופן שנראה יותר למעטו מסברה, דהיינו התערבו מתחילה ולא באופן שהוקרו ולבסוף נתערבו. כששמע רבא את הדברים, עד הראו כי רבא אמורה עלי, חזר והעמיד רבא מתורגמן לפניו ודרש, דברים שאמרתי לכם שלעולם הם כותבים הרשאה זה לזה, טעותן בידי. ברם, כך אמרו משום רבי ינאי, הוקרו ולבסוף נתערבו, כותבין הרשאה זה לזה. לא הוקרו, אין כותבין הרשאה זה לזה. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף חף וו. ממסכת בבא בתרא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן בחור שמיכה אינו נוטל פי שניים ומדוע? שאלה שנייה, מה דין בחור שוויתר על זכותו בשדה אחת? שאלה שלישית, מה דין המתנה על מה שכתוב בתורה? שאלה רביעית, מה הסברה לחלק בשיטת רב יהודה בין המקדש אישה לבין האומר שבנו לא יירש כדין תורה? שאלה חמישית, מי נקרא בחור שחל ומדוע? והשאלה האחרונה, על דף קוף חבב, מה לומדים מההוויה האמורה בפסוק כי יהיה לאיש בן סורר ומורה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון ג' בסיוון תשע"ז, יום ראשון שלוש ימי הגבלה, מ"ז לעומר תשע"ז, סיימנו כאמור בסייעת הדשמיא הגדולה ללמוד את דף קכ"ו ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני ד' בסיוון תשע"ז, ממ"ח לעומר, ונלמד את דף קכ"ז ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.